שלום וברכה קהל קדוש, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר הקדוש עולת ראייה חלק א', מת רבנו אור העולם הרב קוק, ואנחנו במהדורה הישנה בעמוד ר' נון ג'. דיבור המתחיל, אמת. כן, יש בסוף קריאת שמה, אני השם אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם אלוהים, אני השם אלוהיכם. זה פסוק. אחר כך מתחילה ברכה שמסתיימת בגאל ישראל, מתחילה במילה אמת, אמת ויציב ונכון. אז שואל התלמוד, חוזר ואומר אמת, או אינו חוזר ואומר אמת? אמר רבא, כל אמת אמת תפסה להי. צריך כל כך לומר אמת? עד כאן דברי הגמרא. האמת היא שיש בזה לפחות 4 או 5 מנהגים שונים, מה עושים בדיוק. הלכה למעשה, יש כאלה שהחזן אומר אמת וחוזר ואומר אמת, שזה טעות גמורה אגב. אבל יש כאלה שעושים ככה, יש כאלה שרק שהחזן אומר אני השם אלוהיכם, והציבור עונה אמת, ואז כולם ממשיכים ויציב. קיצור, יש שאלה מה לומר. אגב, המילה יציב, מה פירושה? יציב זאת מילה ארמית, שפירושה אמת. כן, בארמית, כדי להגיד אמת, אומרים יציב. אז אם אני אומר אמת ויציב, כאן זה אמת וגם אמת. זה אמת בעברית, זה אמת בארמית. כלומר, גם מצד עצמיות הדבר, גם מצד תרגומו של הדבר. בקיצור, המושג אמת הוא מושג לא פשוט. כן, הרמב״ם כותב בתחילת, בפרק א', בתחילת הלכות יסודי התורה, תחילת משנה תורה, שמאחר והקדוש ברוך הוא היחיד שהוא מוכרח המציאות, וכל זולתו הוא רק אפשרי המציאות, יוצא שרק על הקדוש ברוך הוא ניתן לומר את המילה אמת, ולא על שום דבר זולתו. וזה מה שאומר, מה שאומר כתוב, והשם אלוהים אמת. הוא לבדו האמת, ואין אמת כאמיתתו. כל השאר זה אמת במובן היחסי של המילה, אבל אם אתה מדבר על אמת, זה רק האלוהות. אז זה יגיד באופן יחסי. אוקיי? נכון, 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 זה בדיוק העניין. זה זול. כי ביחס לאלוהים אין שום דבר שהוא אמת. אלא מה? זה מושגים יחסיים. זה כמו שאתה אומר, נגיד, על עץ שהוא גדול. הוא גדול, תלוי ביחס למה. ביחס לעשב באדמה או לפטריה, ברור שהעץ הוא גדול. על ביחס לגורד שחקים או ביחס להר שלם, הוא קטן. כלומר, הכל עניין יחסי. טוב. בדברי תורה ומצוותיה ישנה מלבד אמיתיות הפשטות שבהם, עניינים גדולים נעלמים ומושכלות זכות פנימיות. ממידת האמת שהיא נוהגת בעניינים הפנימיים כבעניינים החיצוניים, הרי כאילו יש כאן שתי אמיתיות, פנימית וחיצונית. פירוש הדבר, אנחנו לפעמים לומדים דברי תורה ורואים שיש שם הפשט. ומעבר לפשט יש גם סוד. אז יש פשט, זה סוד. מה האמת? שניהם. אז לכן יש שתי אמת. אמת פנימית, אמת חיצונית. אמת איננה מבדילה. כלומר, אם זה דבר שהוא אמת, אתה לא מבדיל בין אם זה פשט או סוד. שניהם נכונים. אז יש לך פעמיים אמת. אמנם, קודשא בריך הוא, דרגה על דרגה, סתים וגליה, וראית אחינה מסתים וגליה. זוהר ושלה. והצד, מה? לא, לא הקדוש ברוך הוא. כתוב קודשה בריחו, אני מבקש. כן, קודשה בריחו, זה הקדוש ברוך הוא. כן, דרגה על דרגה. דרגה זה דרגה, כמו בעברית, בה. כן? על דרגה. כלומר, בתוך האלוהות אתה מבחין בדרגות. זה מוזר קצת האמירה הזאת, נכון? אפשר להגיד בתוך האלוהות דרגות. סתים וגליה. כלומר, נסתר וגלוי. כלומר, יש האלוהות כלפי עצמה וכלפי זולתה. ואורייתא, אורייתא זה תורה. אחי נמי, כך גם, סתים וגליה, נסתר ונגלה. כאן כתוב בסוגריים, זוהר ושלה. זה קצת תמוע, מה זה זוהר ושלה? או שזה בזוהר או שזה בשלה. אלא שהמשפט מקורו בזוהר, אבל הביאור שלו בשלה. כן, כלומר, בספר השלה, בחלק הראשון, הקדמת תולדות אדם, זה כל כולה הקדמה אחת ארוכה כדי להסביר את הנקודה הזאת. ואיך יש נגלה ונסתר בתורה ובאלוהות. והצד החיצון הוא בא עם הצד הפנימי, והצד החיצון אחד הוא בא עם הצד הפנימי, שהוא מתגלה ומופיע על ידו. והאמת היא אחת בהם. כלומר, כשאני מסתכל באופן חיצוני, אני מנתח שניים, אבל מצד האמת יש רק אחד. יש פסוק בתהילים, אחת דיבר אלוהים, שניים זו שמעתי. אבל הוא דיבר רק אחת. אני שומע שניים. כן? אבל זה בגלל הבעיה שלי. אגב, יש תופעה שנקראת הכפלה במעמקים. אנשים שצוללנים יודעים את זה. יש צוללנים שמסוגלים לרדת לעומקים מאוד גדולים בים, ויש איזשהו שלב שבו האדם חש, זו תופעה מפורסמת, שהוא הוכפל, ויש עוד אחד יחד איתו. זה, אבל זה בעצם רק אדם אחד, רק הוא חושב שהוא שניים. יש גם תופעות פסיכולוגיות כאלה, פסיכוטיות כאלה. טוב, בכל מקרה, האמת היא אחת בהם, וכך נאה לתורה האחת מאת השם אחד, שכל ענייניה מאוחדים. על כן ראוי להראות שהאמת היא אמת אחת המתגלית לפי ערך המשיגים בגוונים שונים. לכן יש דעה שאומרת שצריך להכפיל את המילה אמת בגלל שזה זה אותה אמת בשניהם. כלומר גם הפנימי וגם החיצוני הם אמת. יש מי שאומר שאין להכפיל את המילה אמת. למה? כי אם אתה מכפיל את המילה אמת אתה בעצם פוגם במהות האמת. אמת היא רק אחת. אמת ויציב. אומרת הגמרא, כל שלא אמר אמת ויציב שחרית ואמת ואמונה ערבית, לא יצא ידי חובתו, שנאמר להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל יבוא. אמת ואמונה זה לכאורה בדיוק הפוך. אמת זה דבר גלוי, אמונה זה על דבר נסתר. כן, אומרים, זה כך או לא כך? אני מאמין שזה כך. מה אני מאמין? כלומר, אני יודע בידיעה פנימית, אבל אין לי אפשרות להראות לך את זה. זה נקרא אמונה. מה שאין כן אמת, האמת היא גלויה. ברור? יש הבדל, כן, בין שני המושגים. אם כי המילה אמונה, והמילה אמת, מבחינת שורשי השפה, האטימולוגיה, זה אותו שורש. נכון? הרי, מה? א' ממנון. כן, אני אסביר. יש בעברית צאצא זכר נקרא בן. צאצא נקבה, צריך לקרוא לו בנה. נכון? הרי אם אתה רוצה לציין שמשהו הוא נקבה, אתה מוסיף לו ה. אז בן, בנה. אבל במקום להגיד בנה, אומרים בת. אבל במקורות השפה השמית, במקורות השפות השמיות, זה בינט. כן, כלומר, התו זה כמו ה. ידוע, ה' ות' מתחלפות זו בזו. לכן גם בהטיה, למשל, אתה אומר גדולה, גדולת מרדכי. ה' הפכה להיות ת'. גם בערבית יש מילים שמסיימות בה' שהיא ת'. כן? ת' מרבוטה. ת' מרבוטה זה ה' שהופכים אותה לת' לפי הצורך. אז אם כך, יש גם המילה בנה, זה בנט או בינט בערבית, נכון? נכון. יוצא שהעברית שאומרת בת, הורידה את הנון, נכון? הנון נפלה והיא חוזרת ברבים, בת, בנות, נכון? זאת אומרת שהנון קיימת, רק היא נסתרת בתוך התו. ולכן יש גם דגש חזק בתוך התו, ביתו, כן? יש דגש בתו. למה דגש? בגלל הנון שנפלה. יוצא שהמילה אמת, מגזרת בת, גם אם זה אמנט, אמנט, והנון נפלה. יוצא לפי זה שהרבים של אמת זה אמונות, או אמנות, בסדר? יוצא שאמונה, ואמת, יש להם אותו רבים. רבים של אמת אמונות, רבים של אמונה אמונות. בסדר? מצאנו לפעמים מילים שיש להם רבים משותף. למשל המילה עירום והמילה ערום. נכון? עירום בלי בגדים. ערום חכם. מה הרבים? ערומים. זה שניהם, זה לשניהם. גם לזה וגם לזה. אז מצאנו רבים משותף. אז כך שלמה אני אומר את זה? כדי להבהיר שהמילה אמונה יש לה יחס פנימי אל האמת. אז מה הן האמונות? הם אופנים שונים של קליטת האמת או של יחס אל האמת. בסדר?
אבל לא תמיד האמת גלויה, אמרת שהאמת גלויה.
זו קושיה או מה?
קושיה.
למה זה קושיה על מה?
קושיה על מה שהאמת
אמרה. שמה, למה?
אדרבה,
בגלל שהאמת לא גלויה, יש לי רק אמונה. יפה. כיוון שהאמת לא גלויה, סליחה, האמת נסתרת, אני יכול רק להאמין בה. כן, לרוב. אתה הולך בעולם, האם אנשים מכירים את האמת? התשובה היא, לא. כן? אף אחד לא מכיר את האמת בכל מערומיה. אז בואו נראה מה אתה רוצה. לא עשיתי חישוב נכון.
לא, כדי... אם
עושים את המון צפח, זה לא רק נון. גם כף. נכון? וגם מם. וגם צדיק.
אם המון צפח זה 27?
נכון.
אז צריך
13 וחצי? לא, צריך 13. 14 צריך. צריך 14. לא, האות ה-14 משמשת לכאן ולכאן, בגלל זה היא באמצע. זה מם. טוב, כן? כשהאמת גלויה, אז כולם רואים את האמת. אבל לרוב האמת נסתרת. ולכן אני זקוק לאמונה כדי להתחבר אל האמת. אמונה היא חיצונית. ואמרתי שאמונה זה פנימיות. אם הייתי אומר, הייתה בזה סתירה, מאחר שלא אמרתי, אין בזה סתירה. אני מאמין במה שנסתר. זאת אומרת, זה היחס הגלוי שלי, אל אמת נסתרת. כשהאמת גלויה, אז אין מקום לאמונה. לעתיד לבוא, מוציא הקדוש ברוך הוא חמה מן ארתיקה. מה זה חמה? חמה זה מה שמאפשר לראות. יש נרתיק, אז הנרתיק גורם שלא רואים עד הסוף. אם אני אוציא את האמת מן ארתיקה, את החמה מן ארתיקה, סימן שאני רואה את האמת כפי שהיא. יש פה איזה משהו שעושה, לא נראה לי, לא נראה לי שזה המזגן.
שנייה, אני מחבר הקלירות.
כן, לא נראה לי שזה זה. אכן זה זה.
לא, אתם חייבים אותו?
לא, 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 לא.
זה
כואב, אבי. אוכל תהיה, שר כואב.
אגב, צד האמת היא גלויה, רק שאצלנו היא כאילו הרבה...
האמת היא אמת. היא גלויה לעצמה אם תרצה. אבל לרוב האמת נסתרת. אנחנו לא רואים את האמת. רק לעתיד לבוא, תצא חמה מן ארתיקה, ואז הכל יהיה גלוי. כן. כן. עכשיו, מאחר והרב קוק כתב ספר חשוב על התפילה, ומאוד רוצה שאנחנו נלמד אותו, אני מציע שלמרות כל העיכובים, אנחנו ניגש לספר. מה דעתכם? אוקיי. אמת ויציב. אומר התלמוד, כל שלא אמר אמת ויציב, שחרית ואמת ואמונה ערבית, לא יצא ידי חובתו, שנאמר להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. הלילה. בערכו, לעומת היום, הוא כהכנה אל התכלית. כן, גם במעשה בראשית כתוב, ויהי ערב ויהי בוקר. ואז בבוקר, ויאמר אלוהים. אז מה עשית כל הלילה? הכנת. הייתה הכנה. אז מה שאומר גם פה, הלילה, בערכו לעומת היום, הוא כהכנה אל התכלית. מנוחת הלילה, היא הכנה לעבודת היום. אני נח בלילה, אבל למה? כי בבוקר אני רוצה שיהיה לי כוח. כן האמונה אשר רק היא מביאה לקיום המצוות וכל המידות המביאות להכרת אמת היא הכנה לשלמות הידיעה האמיתית שהיא דעת האמת בחסד השם יתברך. כלומר אמונה זה הכנה לאמת. גם באדם עצמו לא בכל עת יברק לו ברק האמת כדברי הרמב״ם בהקדמת מורה נבוכים. הרמב״ם בהקדמת מורה נבוכים מדמה את העולם שלנו ללילה חשוך ביער סבוך שבו יש פחתים, כלומר בורות, ויש קוצים וברקנים ויש חיות רעות, והאדם נמצא בתוך הג'ונגל הזה באמצע הלילה ולא יודע מה לעשות, הוא לא יודע לאיזה כיוון ללכת. פתאום יש ברק. בבת אחת היער כולו מואר לפניו והוא רואה את הדרך. אבל ברק זה קצר. הוא צריך לבנות על הזיכרון. אני זוכר מה שראיתי כשהיה הברק. אבל לא תמיד זוהם מספיקים. אז מדי פעם יש עוד ברק. ומי שיש לו הרבה ברקים, הוא רואה את האמת יותר. אבל גם אצל משה רבנו, שהייתה לו הערה של ברק לאחר ברק, זאת לא הייתה הערה מתמדת, אלא עם הפסקות בלתי מורגשות, אבל הפסקות בכל זאת. מעין מה שאומרים בתורת הקוונטים, על הזרימה האנרגטית, שאיננה רציפה. אז אומר הרמב״ם, הדבר הזה הוא נכון בתחום הרוחני. אבל אומר הרמב״ם, לפעמים יש אדם שיבריק לו ברק האמת, רק פעם אחת בחייו. ויש כאלה שאפילו זה לא, אבל האמת מהירה אצלם כמו חומר זוהר בתוך החושך, מה שקרה זרחן, כן? אז על ידי הזרחן אתה קצת רואה מה שקורה, כן? אז יש, לפעמים יש גופים מבריקים מכל מיני סוגים. אז אומר הרמב״ם, יש אם כן מדרגות. אומר הרב קוק, על פי זה, גם באדם עצמו, לא בכל עת יברק לו ברק האמת, כדברי הרמב״ם בהקדמת מורה נבוכים. על כן, אם בעת שמאיר לו אור הדעת יפה, שהוא אצלו במידת יום, יכיר בהכרה ברורה את אמיתת דעות התורה, מכל מקום צריך הוא להיות חמוש באזור האמונה אזור הכוונה, מה זה אזור? כן, זה חגורה. כן, אזור זה חגורה. אז אומר, להיות חמוש באזור האמונה, שהיא תקבע בקרבו את הכרת האמיתיות, ומתוך כך, תמצא שלמותו מקום להיות עולה ומהירה, גם בלילה של סילוק מאור בירק השכל, מחזון האמיתיות. כלומר, יש מצב שבו האמת לא גלויה, גם אצל האדם הפרטי, אז הוא צריך להשתמש בכוח האמונה, כדי למצוא בחזרה את הדרך אל האמת. לא שהאמונה היא בעצמה האמת, אבל מכוח האמונה הוא גם יגיע אל האמת. והקדים בזה יום ללילה. כן, הרי כתוב, כל מי שלא אמר אמת ויציב שחרית, ואמת ואמונה ערבית. היה צריך להגיד הפוך. תתחיל עם אמת ואמונה ערבית, ורק אחרי זה אמת ויציב שחרית. כי הרי מה קודם למה? לילה קודם ליום, ההכנה קודמת לתכלית. כי יש לפעמים תדירות שאחרי שכבר יאיר אצלו היום בברק דעת האמת, בכל זאת יישאר אחר כך בחשקת הלילה. כלומר, פעם אחת אני הבנתי, אבל עכשיו חזרתי לחשיכה. ועל כן צריך תמיד להיות מוכן להחזיק באמונה שהיא נר תמיד, ורמוז גם כן בלבנה. לכי ומשול ביום ובלילה. כן, בגמרא, הוויכוח בין השמש לירח, בתוך הדיון שמה, הקדוש ברוך הוא אומר לירח, לכי משול ביום ובלילה. מה זה הירח? האמונה. השמש, האמת. אז מה זה משול ביום ובלילה? גם במצבים שבהם האמת גלויה, גם במצבים שהיא נסתרת. כן, בבקשה. אתה אומר מספר דברים. א', אתה מייחס לרב קוק את הגמרא, שזה יפה. זה הגמרא שאמרה, מי שלא אמר אמת באמונה ערבית לא יצא ידי חובתו. אז כך שאתה חשבת שהגמרא את הרב קוק כתב, זה לא נכון. דבר נוסף, אמרת לשון הרע לכן הוא הספרדים, שאמרת שהם לא אומרים אמת ואמונה. ואני תמה, מי הם אותם הספרדים שאתה אמרת שאינם אומרים אמת ואמונה?
אני אחד מהם.
זה לא יכול להיות.
אני לא אביא לך מהסידור הוכחה, כי זה לא עובר אצלך.
למה? תביא, תסתכל.
הסידור לא עובר אצלך.
תסתכל בסידור, מה כתוב?
מה בחרק? לא, השם לוקח לך אמת, זה לא קשור.
לבן מה?
אמונה.
אז כתוב אמונה.
לא, הוא כתב אמת ואמונה.
נכון, וגם אתה אומר אמת ואמונה.
לא.
זה לא יכול להיות. מה, אתה לא אומר אמת בקריאת שמה? בערבית, אתה לא אומר אמת? לא היה לי על הדעת. בערבית? אין דבר כזה. אין יהודי אחד המתפלל שאיננו אומר אמת בסוף קריאת שמה של ערבית.
מתי? בגלל שהוא עם השליח ציבור. תפריד את זה
מקריאת
שמה.
זה לא משנה. לא על זה הגמרא מדברת. הרי בדיוק מה שקורה בשחרית הוא שקורה בערבית. אם בשחרית אתה אומר אמת עם השליח ציבור, גם בערבית אתה אומר אמת עם השליח ציבור. אם אתה לא אומר עם השליח ציבור, אלא אתה אומר בעצמך, גם בערבית אתה אומר בעצמך, אבל לא משנה. זה הן בשחרית, הן בערבית.
אתה חושב שבשחרית אני
אומר פעמיים? לא. לא. פשוט לא. צריך בשניהם לעשות את אותו הדבר. לא משנה, לא משנה, אבל מה שאתה רואה בערבית בעבודת השם, אתה רואה אותו גם בשחרית בעבודת השם. אותו דבר. מצטער. כן? תשאל כל יהודי ספרדי מאיזשהו זרם שלו יהיה, האם יש הבדל בין ערבית לשחרית לגבי האמירה של המילה אמת. אתה תראה שזה אותו הדבר.
אנחנו משווים את האמת בגלל
קריאת שמע. אבל לא משנה, גם בשחרית, גם בערבית.
כיוון נפרדת.
לא. אתה אומר אמת, המילה אמת שבסוף קריאת שמע היא ההתחלה של הברכה.
בסדר.
גם בשחרית, גם בערבית. מה אני אעשה? כן.
לבטל את הקריאה
וזה לכולי אלמה, אני לא ממציא פה ספרדים, מדות המזרח, לא יודע, כולם. גם בסידור שאתה משתמש בו, תסתכל טוב טוב, תראה. אתה תראה?
טוב, באמת, ואחרי זה אומרים, השם לוקחים אמת.
אבל איפה אתה קורא? בערבית? בערבית? בערבית. עכשיו, גם בשחרית זה כתוב ככה. תסתכל בשחרית.
לא,
לא. רגע, אתה הסתמכת עכשיו על סידור עבודת השם. אני אומר שמה שאתה קראת עכשיו בסידור עבודת השם בערבית, מודפס גם כן בשחרית. בסדר? כן, בבקשה.
אז אמרנו שבשחרית הוא אומר אמת ויציב, שזה כאילו גם אמת, ואז בערב הוא אומר...
אמת ואמונה.
מה הדגש שאמרת?
למה התחיל עם, למה הגמרא, המורה בגמרא מתחיל עם אמת ויציב בשחרית? היה צריך להתחיל מאמת ואמונה בערב.
כי
אמרת
שאמונה מביאה לאמת.
נכון. ועל זה עונה הרב קוק, לכלל ישראל אגב הוא עונה את זה, שהכוונה שלפעמים גם אחרי שאדם הגיע אל האמת הבהירה, בגלל שהבריק לו האמת, וכל זאת עדיין הוא נופל לעולם שבו יש רק אמונה. לכן, אף על פי שאמרת שחרית אמת ויציב, אל תפחד גם בערב להגיד אמת ואמונה, כי לפעמים יש ירידה של המתח הבירור, של הבירור השכלי. אמר רבי, מה?
איך אפשר, רב אומר פה, יהיה חמוש לאזור האמונה שתקבע בקרבות הכרת האמיתיות.
נכון.
מה הכוונה?
להיות חמוש באזור האמונה שהיא תגיע בקירות הכרת האמיתיות. זאת אומרת, האמונה ממשיכה את הידיעות האמיתיות שהתבררו לו. ואז הוא עולה מתוך כך אל הכרת האמיתיות באמת. בסדר?
אם יש לו אמונה, יהיה לו אמיתיות.
זה יעזור לו להגיע לאמיתיות. לא אמרתי בהכרח. טוב. אנחנו ממשיכים בעמוד הבא, עמוד רש נון ה. סמיכת גאולה לתפילה. כן, זה למעלה, בהלכות, שכתב הרב צבי יהודה. לא יפסיק אחר שאמר גאל ישראל, אפילו בשהייה בעלמה. מה זה שהייה בעלמה? ודאי שבין מילה למילה תמיד יש איזה הפסק קטן. אבל הכוונה לא מעבר לזה. כן. רק אם באונס, לא הניח תפילין ונזדמנו לו אז, מניחם בלא ברכה, ואחר שהתפלל, ממשמש מהם ומברך עליהם. אבל תלית לא יניח אז. מה ההבדל בין תלית לתפילין? שתפילין זה חובה. תלית זה לא חובה. זה ברור שטוב לשים תלית, אבל לא בגלל דבר שהוא לא חובה, אנחנו נתיר לו להאריך בהפסק בין גאולה לתפילה. ואם עד שלא אמר גאל ישראל, נזדמנו לו תלית ותפילין, מניחם ויברך על התפילין ברכת להניח תפילין לבדה, אבל התלית ימשמש בה אחר תפילה ויברך עליה. אין לענות, וזה נגיד לפני שהוא מגיע לגאל ישראל. אין לענות, סעיף ב', קדיש וקדושה, ברכו ומודים בין גאולה לתפילה. אך כל שלא אמר ברוך אתה השם, יכול לענות לברכו, לקדיש, קדושה וכו'. ולכתחילה, ממתין בשירה חדשה כדי לענות. יש ממתינים, יש בתהילות, יש גם אומרים בלכה ענו שירה, יש מנהגים שונים לגבי מקום ההפסקה. ואם ענה אחר כך, לפני ברוך אתה השם, צריך לחזור ולהתחיל משירה חדשה או מצור ישראל כמנהג האשכנזים. עד כאן ברור. וההלכות. מתוך שעברנו על ההלכות, אנחנו יכולים לגשת אל עולת ראייה. כן.
הבן שי כותב להגיד את כל האהבה ואומרת יציב ונכון וקיים בנשימה אחת.
נכון.
מה אתה?
כדי שלא יהיה הבדל, ולא לא ייצור שתי אמיתות. זה חשוב מאוד.
נשימה אחת?
קשה להגיד נשימה אחת. האמת היא שלא ראיתי שמקפידים על זה.
לא, אבל כאן
ויציב, נכון, נכון. אבל אני יכול להבין, כי הרי מה זה הוו הזה? הוו זה בא לחבר. זה אמת וגם יציב, אמת וגם יפה, אמת וגם נכון. נכון? אז לכן יש צורך לחבר. להגיד שזה אמת אחת. אז גם יש 16 מילים, כבר בישתבח, יש שם קצת פחות מילים, כן? שיר ושבחה, לב זמן, זה גם כן קצת קשה. אז כל וחומר, טוב. אמר רבי אלעזר, מהי דכתיב, כן אברכך בחיי, בשמך אשא כפי. פסוק, נכון? איפה? בספר תהילים. כן אברכך בחיי, בשמך אשא כפי. אז אומר כך, כן אברכך בחיי, זו קריאת שמע. בשמך אשא כפי, זו תפילה. ואם עושה כן, עליו הכתוב אומר, כמו חלב הדשן תסבע נפשי, ולא עוד אלא שנוכל שני עולמים, העולם הזה והעולם הבא, שנאמר, וספתי רננות יהלל פי. אז כמו חלב הדשן תסבע נפשי, זה עולם הזה, ספתי רננות יהלל פי, עולם הבא. עד כאן הגמרא, ברכות, ת' ז' עמוד ב'. כל הכוחות והנטיות שבאדם פועלים כפי תכונה טבעיותם במידתם הקבועה. כשאדם פונה, כל הכוחות והנטיות שבאדם פועלים כפי תכונת טבעיותם במידתם הקבועה. כשאדם פונה רק לחומריות, פועלים כוחותיו ונטיותיו בקביעות מידתם הטבעית, להשגת תשוקותיו החומריות. וכשהוא מקבל עליו על מלכות שמיים, הרי אותם הכוחות הנטיות, אף אם אינם מוסיפים ליתר עז במידתם זו עצמה שבתכונת חייו הטבעית, אבל פונים הם לתכלית מעולה. כן? כלומר, יש אדם שמטרתו לאכול בשביל לאכול, לנוח בשביל לנוח, להתענג בשביל להתענג. זאת המטרה. אז האדם הזה חי במדרגת הטבע, כמו חתול. או להבדיל, כמו ג'ירפה. מה ההבדל בין חתול לג'ירפה? זה בגובה. אני חשבתי שיש הבדל הרבה יותר מהותי.
היא מותרת באכילה.
יפה. חתול אסור באכילה, ג'ירפה מותרת באכילה. אז, אבל בכל מקרה, שניהם יש להם מכנה משותף, וזה שייכותם אל הטבע. יש אדם שהוא אוכל ושותה ומתענג לשם שמיים, כדי שהוא יוכל לקיים מצוות, כדי שהוא יוכל להגיע לדעת אלוהים, כדי להיטיב עם זולתו. אז הוא עושה את אותה פעולה, אבל המטרה של הפעולה היא שונה. עדיין לא השתנה שום דבר מהבחינה הרפואית. זה נשאר אותו הדבר. ביולוגית הוא אותו דבר, אבל יש לו כבר מטרה. זה מה שהרב הסביר עד עכשיו. אמנם המעלה היותר עליונה, יש מדרגה שלישית, היא כי בהכיר האדם את רוממות ערך התכלית העליונה, מתעורר הוא אליה ביתר העוז, עוצמה ואומץ, מאשר לפי מידת תכונת חייו הטבעית לבדה. כלומר, יש אדם שבגלל שיש לו מטרות רוחניות עליונות, אז זה גם מזרז אותו, כן? מידת הזריזות. הוא ינהגנו עלמות. מה זה עלמות? אומרת הגמרא משון עלמות. עלמות, נערות צעירות שקופצות ומהירות. ינהגנו עלמות, כלומר כעדן עולה מאיה, שגם כן הולכים מהר. לשתי המעלות האלה מכוונות הן. קריאת שמע ותפילה. מה זה, מה ההבדל? כן אברכך בחיי, כפי כוח החיים אשר לי. אברכך בחיי, בחיים שיש לי. כפי הערך שכוחותיי הטבעיים פונים לאהבת החיים, כן פונים הם אל התכלית העליונה, שהיא לברך את שמך, על ידי עשיית הטוב והישר. כלומר, בדיוק כמו שאני דואג לקיום הפיזי שלי, אני גם דואג לקיום הרוחני שלי. באותה אנרגיה. אנרגיה מושקעת בחומר, אנרגיה מושקעת ברוח. זה נקרא אברכך בחיי. כן. אז זה תלוי באיזה מדרגה.
למשל את המצב בפסח, למה זה אסור?
הנה, כן, ודאי. יש, הרמב״ם אומר שאדם שמכוון בכל מעשיו לשם שמיים, גם אם יאכל מאכל מזיק, לא יזיק לו. ככה הוא אומר. הרמב״ם כותב את זה, הוא רופא. ככה הוא אומר.
מה?
אם אדם מכוון לשם שמיים, גם אם יאכל מאכלים שמזיקים לשאר בני אדם, לא יזיקו לו. כך כותב הרמב״ם. ואמרתי מים בשמחה.
זה.
אז כן, כן, ובירך את לחמך ואת ממך והסירותי מחלה, שאפילו מלחם ומים אפשר להתרפא. כן, זה רבי נחמן, זה לא מה שאני אמרתי עכשיו, זה לא הרמב״ם. הרמב״ם לא הכיר את רבי נחמן, כנראה שהספרים לא הגיעו אליו. כן, שגם לא היה בתקופה, טוב, זה גם תירוץ. תראה, אפשר עכשיו להביא רשימה של גדולי ישראל שאמרו דברים נכונים. בבקשה, תוסי.
הרב, אולי הרמב״ם למד את הרב טאו, שהרב טאו הוא מישהו שהיה קרוב אליו, התקופה, או לא יודע, שהוא אכל בוקר צהריים ערב, הוא אכל מצה עם שמן זית.
מכאן שמצה עם שמן זית זה דבר בריא. לא יודע, תנסה, תלוי איזה מצות. מצות מקמח מלא...
יש חולקים, יש...
לא, כי המצה השמורה היא יותר בריאה בגלל שהיא עשויה מקמח מלא.
נחלקו הפוסקים גם לגבי שמן זית, אבל...
נחלקו הפוסקים לגבי שמן זית.
הפוסקים הבריאותיים.
זה מאוד מעניין מה שאתה אומר. לא, זה נפלא, כי ככה זה מאפשר לנו להעביר זמן. זה טוב מאוד, טוב מאוד. כן. טוב, אני רואה שהשתיקו אותך משום מה, לא יודע, לא בסדר. טוב, בקיצור, אבל מה שאתה אומר זה נכון, למשל, לאחרונה נעשים מחקרים על אריכות ימים, במיוחד כשרואים שמגדולי ישראל מאריכים ימים באופן מופלג, עם כל הראש עליהם וכו', אז יש היום חוקרים ששמו לב ש... אריכות הימים איננה פונקציה רק של אכילה בריאה והתעמלות וכו'. יש גם חלק גדול מאוד לרוח בדבר הזה. למשל, אדם שיש לו אמונה דתית, אגב, לאו דווקא יהדות, הסיכוי שלו לאריך ימים הוא יותר גבוה. זה נתון. זה פועל על הפיזיולוגיה. והוא הדין לגבי אדם שיש לו סדר יום. אדם שיש לו סדר יום, יש לו סיכוי יותר לאריך ימים. כן, מה אתה אומר? כן, כן, ודאי, ודאי. כן, נכון. יש אנשים שבאמת עושים ניתוחים בלי הרדמה. כן. לא שלא מרגישים כלום, אבל הם גוברים. זה לא שלא מרגישים. טוב, כן. כן, 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 בעקבות זה. בעקבות זה המחקרים. כן. אז אומר, כן עברך בחיי, כפי כוח החיים אשר לי, כפי הערך שכוחותיי הטבעיים פונים לאהבת החיים, כן פונים הם אל התכלית העליונה, שהיא לברך את שמך על ידי עשיית הטוב והישר, ועשות הכל אל התכלית המעולה שהיא ברכת השם באמת, זו קריאת שמה, שמקבל עליו עול מלכות שמיים ומקשר כל כוחותיו החומריים והרוחניים לעבודתו. אבל זה המדרגה הרגילה. עכשיו יש מדרגה יותר גבוהה, שמסומנת כאן על ידי תפילה, ושמך אסך הפאי. אבל בהכירו את החיים על ידי ברכת השם שבהם, על ידי מטרתם הנעלה לעשות חפץ השם בעולמו, יתגברו כוחותיו ביתר עוז ואומץ, בשמך אשא חפאי, למעלה ממידת ההתעוררות הטבעית לתשוקת החיים. זו תפילה, שבהתרוממות הנפש בה במעלה עליונה מהכשר טבעה, לקראת ערך החיים ביותם ממלאים רצון השם, שהם יקרים בזה יותר מאשר על ידי כל חפצים ותכליות, הוא מזדרז במידה יתרה לכל פעולותיו, שהן כולן מכוונות לרוממות מטרתן בקרת שם השם. וביותו משלים חוק קריאת שם, אז זאת אומרת שהתפילה מכוונת כנגד ההתגברות, היתרה, על הכוח הטבעי. שאדם מתוך אהבת האידיאל מוכן להשקיע יותר. אז זה בשמחה, אשא כפיים, הרי כפיים זה החלק שבאדם שפועל פעולות. אם הוא נושא כפיים, סימן שהוא מרומם את הכוח הזה. וביותו משלים חוק קריאת שמה ותפילה, ביות כוחותיו הטבעיים, וגם מדעת ההתעוררות שלהם, שלמעלה מגדרי טבעם הקבוע, בנויים על פי הכרת רוממות הערך של מלוא חפץ השם, לא יהיה עוד זקוק לקוף טבעו לעבודת השם, כן? הוא לא צריך להיות במלחמה נגד הטבע שלו, כי תתעצם בטבעו להיותה תענוג לו, ויהיה מוכן בפנימיות רגשותיו לתכלית שלמותה, וכמו חלב הדשן תסבע בנפשו. במצב כזה הוא כבר לא יצטרך לחיות במלחמות פנימיות, יש לו הזדהות טבעית עם הטוב והקודש. ולא עוד, אלא שמלבד פירותיו שבעולם הזה, מהרגשת התענוג שבעבודתו, נוחלו עצם שכרו בשני העולמות. העולם הזה הטבעי, על ידי מה שישווה את כוחותיו החיוניים לחפץ השם, והעולם הבא, העודף על הטבע, על ידי הוספת אומץ יותר מכוחותיו הטבעיים, בהתעלותו מיוחדת לשם השם, אשר בזה עצמו יוסיף חיל בכל דרכי החיים, בכל מלוא כוחם ורוממות ערכם. כלומר, אדם שחי בהשלמה פנימית, בהרמוניה עם העולם הזה, ללא ניגודים בין הקודש לבין החול, למשל, אז הוא באופן טבעי גם הדרכו מפולשת לעולם העליון, שבו הקודש עודף על הטבע. וכאשר התפילה צריכה שתהיה לתכלית האמת, לבקש מלפניו על דבר כבוד שמו, שיעזרו להתרומם למעלה, למעלה שכבודו של הקדוש ברוך הוא בוחר לתת לו, ובזה מכין עצמו לקבל כל טוב, וכבודו יתברך מתרבה ביגלות רוב טובו לבריאותיו שמקבלים חן וחסד ממנו יתברך. על כן, רגע, אני חושב ש... לא, בסדר. על כן, המסיר אוזנו משמו התורה גם תפילתו תועבה. כיוון שהתפילה היא גילוי הרצון לבקש ממנו יתברך טוב אמיתי, ואין טוב אמיתי אל התורה, כי אם השגתו וקרבתו יתברך, אם כן, מה יתפלל אם עזב ולא ימשיך את התורה להדריכהו? על כן, קודם התפילה צריך לזכך את הרצון בקבלת עול מלכות שמיים שלמה, גם במסירות נפש, וכאשר כן אברכך, ברכה נכונה, ראויה ואמיתית שתהיה בחיי, בכל מהות החיים שלי, זו קריאת שמה בכל קבלת עול מלכות שמיים, גם במסירות נפש, אז בשמחה, ישח הפאי זו תפילה, שהתפילה תהיה לתכליתה האמיתית למען כבוד שמו. טוב, פה מה הוא רומז? יש מאמר של חז"ל, קודם כל יש פסוק במשלי, מסיר אוזנו משמוע תורה, גם תפילתו תועבה. לכאורה מה זה קשור? תורה זה דבר אחד, תפילה זה דבר אחר. הנה הגיע הזמן של תפילה, למה אם אני מסיר אוזני מהתורה, התפילה היא לא בסדר? תגיד, התורה לא בסדר. הלימוד תורה שלך לא שווה כלום, אבל למה אתה אומר שהתפילה שלי לא שווה? כי לתפילה יש מטרה. ומהי המטרה של התפילה? שיתקדש שם שמיים על ידי שהשם נותן את הטוב. ואיך מתקדש שם שמיים? על ידי תורה. יוצא לפי זה שאם הוא מסיר אוזנו משמו התורה, אז אין מטרה אמיתית לתפילתו. יש לו מטרות נמוכות יותר, לכן תפילתו תועבה.
אם הוא מתפלל בשביל עצמו,
לא לשם קידוש השם. נכון. היא תועבה ביחס לתפילה אידיאלית. הוא רוצה להיות בריא, למשל.
כדי שיוכל ללמוד תורה.
בדיוק. לא, יותר מזה, כדי שיתקדש שם שמיים. טוב, יש כאן הלכות. צריך ללמוד את ההלכות. נכון? זמנה ומקומה של התפילה. א', זמן תפילת השחר. לכתחילה הוא שיתחיל עם תחילת זריחת החמה. כן? הנץ החמה. ואם יתפלל מי שהתחיל האור להתנוצץ ועיר כל המזרח, והוא שעה וחומש קודם הזריחה, יצא. עכשיו מה שכתוב כאן שעה וחומש, אין הכוונה ל-72 דקות. אלא, כן, 72 דקות זמניות. יוצא שזה יכול להיות ארוך יותר בקיץ, וקצר יותר בחורף. אז בכל זאת הוא יצא. ואפילו נראים עדיין כוכבים ברקיע. לפעמים יש כמה כוכבים שעדיין מאירים חזק בסוף הלילה, למרות שהאור של השמש כבר מורגש. ונמשך זמנה עד שליש היום. כמה שעות יש ביום? 12 ביום, לא, ביום לעומת לילה. 12, נכון? 12 שעות יום, 12 שעות לילה. אז שליש היום זה 4 שעות. נכון? לפי זה גם שעות זמניות. אבל עד 4 שעות ביום הוא יכול להתפלל עדיין לצאת ידי חובת תפילת שחרית. לא, לא שעה וחומש. לא, 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 לא. הוא אומר שהתחיל האור להתנוצץ והאיר כל המזרח. זה קצת יותר, מי שיקיר. מי שיקיר זה זמן ציצית. נכון, אבל יש אחר כך זמן תפילה, זה יותר מאוחר. זה לא אותו זמן. נכון. ואחרי, אז ונמשך זמנה עד שליש היום, לכל יום ימי השנה, לפי שיעור שעותיו. הנה, הוא אומר, שעות זמניות. נכון, ודאי. לכתחילה הוא אמר, צריך בהנצח המה. לא עשה, יש לו זמן. אגב, ממתי הוא סופר את ההתחלה של היום? זה מחלוקת. יש, אומרים, מעמוד השחר, זו דעת המגן אברהם, ויש, אומרים, מהזריחה, זו דעת הגרא ובלתניה. מישהו שלח לי מייל לאחרונה, עם ראייה אסטרונומית לכאורה לדעת התניא. מה הראייה? הרי יש לנו יום בשנה, שני ימים בשנה שנקראים שבע יום, שאורך היום כאורך הלילה. וזה נכון אם הולכים על הנצח חמה והשקיעה. אבל ככה הוא טוען, שזה לא נכון אם הולכים על מעמוד השחר הצאת הכוכבים. זו, אז אני לא יודע אם זה נכון או לא, זה צריך לבדוק. אבל זה הטענה של שולח המייל, שלא אספיק אותי לבדוק את נכונות טענותיו. אני אומר, זה מה שכדאי לבדוק אותו.
יש גם דעה,
ש...
אמרתי שאם אדם יכול להתפלל יותר מאוחר, אבל להתפלל מנהל הפועלים השניקה, לא יצא
בו. כן, זה דעה מחמירה מאוד. מה, שולחן ארוך אומר
שלכתחילה... אם זה רק בדיעבד, לא?
כן, השאלה אם אדם עשה את הבדיעבד שלו לכתחילה. זה מה שחכם יוסף חיים אומר. שיש דעה שאומרת שאם אדם שיכול היה להתפלל בזמן, כלומר מהנץ והאלך, בכל זאת התפלל מוקדם יותר, לא יצא ידי חובתו וצריך לשוב ולהתפלל. זה חידוש, אבל טוב, אני מוכן לבדוק. כן. זה נראה לי קצת מוזר לומר את האמת. ודאי שלכתחילה אסור לעשות את זה, אבל להגיד שבדיעבד הוא לא יצא?
לא יצא.
מה, זה נראה לי קשה.
תראה, מי שרוצה תמיד יכול להגיד, המיין הפועלים שלהם זה לכתחילה שלהם.
יש מקום.
אין להם, הם לא בדיעבד. בגלל שהוא פועל, הוא חייב להיות בעבודה, זה המיין שלו לכתחילה. אז לא אין בדיעבד.
אני יודע, אני איזה יהודי ששאל את הרב מרדכי אליהו, שהוא יכול היה להתפלל או במניין הפועלים, או במניין עם הנצח חמה, אבל במניין הפועלים אז לא יהיה מניין. אז הוא, הרב אליהו אמר לו להתפלל עם הפועלים, כדי שיהיה להם מניין. עכשיו אותו אחד גם סיפר לי, שלגבי שבת, שאל אותו הרב אליהו, ומה אתה עושה בשבת? הוא אומר, אני מתפלל בהנץ. אה, והילדים שלך? מה מאוחר יותר? או מה אתה תתפלל איתם? יש תפיסה פדגוגית. אתה דואג לצדקות האישית שלך, אבל מה עם הילדים? שלא יתפללו איתך.
אם מישהו, בגלל העבודה וזה, הוא מתפלל במניין פועלים, כמובן, ויום אחד נגיד, הוא לא הולך לעבוד.
אבל זה הקביעות שלו, אפשר לומר.
כן,
כן, כן, לדעתי, לפי מה שחכם יוסף חיים אמר, אי אפשר, אבל לא נראה לי. טוב, זה קצת חידוש, כלומר צריך מקורות לדברים. צריך מקור לזה, צריך מקור. משנה ברורה? הוא אומר ככה. טוב, נבדוק. האם הלכה כמשנה ברורה בזה? לא יודע. טוב. ואם לא יתפלל עד אז, כן, עברו 4 שעות, צריך להתפלל אחרי זה. עד חצות היום. כלומר, לא יכול להגיד, כיוון שעבר זמן תפילה, לא יתפלל לעמידה. אלא יתפלל לעמידה של שחרית. ואחרי חצות היום, אסור להתפלל שחרית. ואם בשוגג או באונס לא יתפלל עד אז, ימתין לחצי שעה אחר חצות, ויתפלל מנחה, ויאמר שוב אשרי, ויתפלל שנית לתשלומים לשחרית. ובין שתי תפילות אלו צריך להמתין כדי הילוך 400. יוצא בזה שזה חצי שעה ביום שאי אפשר להתפלל שום תפילה. לא שחרית ולא מנחה. אך אם יתפלל שחרית בחצי השעה שאחרי חצות, הוא לא הלך לפי ההדרכה שאמרו לו, אלא הוא בכל זאת התפלל, יצא. ואינו צריך להתפלל שנית. כיוון שעדיין היה, עוד לא היה זמן מנחה, אז נחשב קצת כאילו זמן שחרית. כן. זה ההלכה. כאן. טוב, עד כאן להיום. שלום.